ואז בבית של אמנון דנקנר מתכנסת קבוצה שאני מכיר לך את החברים שנחרו בישיבה הזאת. יגאל ארנון, עורך דין ידוע, זכרונו לברכה, נבות תלצור, מושיק תאומים, יחצן ידוע, בוריס קרסני, אחד מהמובילים בתחומים האלה, רוני רימון, שלמה ויונה דרי, אליזה גורן, הרבנית רלבג. יושבים בבית ברמת השעון, בדירה של אמנון דנקנר, ומתקסים עצה. זה מעין סיעור מוחות, איך בעצם לרמות ולהוליך שולל את הציבור ולהצדיק את הבקשה הזאת.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים, לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את העיתונאי והתחקירן מוטי גילת, שהקדיש לפחות 20 שנה, כנראה יותר, לפרשיות השחיתות המסועפות של אריה דרעי. גילת, יחד עם התחקירן שלנו של דה מרקר, גור מגידו, יהיו האורחים שלנו השבוע בפודקאסט. הטריגר לשיחה הוא התחקיר של גור מגידו, שמופיע בסוף השבוע הזה במרקר וויק, על אימפריית המיליונים של אחיו של דרעי, שלמה. עם גור ומוטי ננסה להבין את שיטת משפחת דרעי, וכיצד האיש אשר הורשע בפלילים לפני יותר מ-20 שנה, עדיין משמש כשחקן כה מרכזי בפוליטיקה הישראלית.
בתחקיר של המרקר וויק שמתפרסם בסוף השבוע הזה חושף גור את היקף הנכסים העצום של שלמה דרעי, בעיקר בירושלים, ושבחלקם היה שותף גם אחיו אריה, ובעצם חלקם גם מתערבבים במינויים שעליהם חתום אריה, בעצם כאיש ציבור בשנים האחרונות. את מכסת הקשרים שלו ואת ניגודי העניינים אנחנו חושפים גם בין העסק הפרטי לעבודה הציבורית.
ענת, לפני שנצלול לתוך שס ומשפחת דרעי, אי אפשר שלא לדבר בסוף שבוע זה על האירועים הדרמטיים באפגניסטן. המהירות המפחידה בטליבן השתלט על המדינה, מהרגע בו ארצות הברית התחילה בנסיגה שלה, אותה הבטיח וקיים ג'ו ביידן.
אתה יודע גיא, אני רואה את התמונות המחרידות משם, ולא מפסיקה לחשוב על הילדים שנותרו מאחור ויגדלו, אלה שישרדו לפחות, לתוך טראומה מתמשכת, על אנשים שיהיו חשופות לאונס, לעינויים, שיאבדו את כל הזכויות שלהן כבני אדם, אפילו את הזכות לנשום בחופשיות בלי מעטה של בד על הפנים שלהן, על הגברים שיאלצו להילחם לטובת ארגון טרור, וחלקם הגדול ישלמו על כך בחיים שלהם, ואני תוהה איך יכול להיות שנוכחות אמריקאית של 20 שנה לא הצליחה לסייע להם להסדיר שם שלטון דמוקרטי ויציב.
ענת, היריבים של ג'ו ביידן משתמשים והשתמשו בהשתלטות המדהימה במהירותה של הטליבן על אפגניסטן כדי לתקוף אותו ולהחליש אותו פוליטית. אבל האמת היא לדעתי שמה שראינו בימים האחרונים בקבול זה את עומק הכישלון של המדיניות של ארצות הברית במזרח התיכון ב-20 השנים האחרונות אולי יותר. לארצות הברית לא היה בשום שלב סיבה אמיתית להיכנס בצורה כה מסיבית לאפגניסטן, ולא הייתה לה שום תוכנית שהצדיקה את המשך הפעילות המסיבית שם לאורך שנים, בוודאי לא אחרי חיסולו של אוסמה בן לדן לפני עשור. היחידים שנהנו לאורך זמן מהמעורבות של ארצות הברית במזרח התיכון בכלל, ובאפגניסטן בפרט, הן יצרניות הנשק והקבלנים הפרטיים, למעלה מ-30,000, שדרכם הפנטגון ניהל את פעילותו במדינה, $2 טריליון זרמו אליהם, $2 טריליון, שזה $2,000 מיליארד נשפחו באפגניסטן. רק כדי לאפשר למאזינים שלנו להבין את הסכום, מדובר ב-100 פעמים תקציב הביטחון השנתי של ישראל, שנלקח כמובן ממשלם המיסים האמריקאי למימון מלחמת אזרחים חסרת תוחלת במזרח התיכון.
נכון, וזה עצוב ומתסכל ובוודאי דורש פודקאסט נפרד גיא, אלא שהנושא שלנו היום הוא משפחת דרעי, האורחים שלנו כבר באולפן, אז פרסומת אחת ומתחילים.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, במדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לבלס. תוכן מקודם.
שלום לגור מגידו, ושלום למוטי גילת.
שלום.
מלן.
גור, נתחיל איתך. כתבת השער שלנו, השבוע, כמו שגיא אמר, היא תחקיר שלך בעצם על דרי, אבל לא רק על אריה דרי, שבקרוב אולי הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות מס, אלא שלמה, מומו דרי, אחיו של אריה, שגם הוא חשוד באותה פרשה בעצם, והוא ככה נראה קומבינטור לא פחות קטן מאחיו. אז אולי ככה קצת תספר לנו עליו.
טוב, שלמה דרי מלווה את אריה המון שנים. לא מזמן ראיתי את קורות החיים של שלמה דרי. אז יש שם בעצם שני אייטמים. הוא עורך דין ויזם נדלן. אבל בשנים האחרונות יש לו עוד מקצוע, עוד תפקיד, שזה בעצם סגן יושב ראש קקל, ואחר כך יושב ראש עמית בקקל, בשנה האחרונה. כשקקל היא גוף שחולש על המון נדלן, מה שנותן לו גם גישה למידע, וגם השפעה על עסקה אחת מאוד גדולה בכניסה לירושלים. בבנייני אומה, איזה פרויקט ענק שעיריית ירושלים. והוא גם הבנקאי של המשפחה. עכשיו, למה אפשר להגיד שהוא הבנקאי של המשפחה? בין היתר, כי בתיק החקירה הנוכחי יש פרשה שבה אריה היה צריך לקבל דמי ייעוץ, על איזשהו ייעוץ שהוא נתן למישהו, ומי קלט את הכסף? משרד עורכי הדין, שלמה דרי ושות. שלמה דרי הוא זה שמקבל את הכספים עבור אריה דרי. ושלמה דרי מחזיק בהמון נכסים, המון נדלן, ונדבר על עשרות דירות, על דונמים על דונמים של קרקע בלב ירושלים, על נכסים מניבים של אלפי מטרים רבועים, שהכל מוזכר למדינת ישראל, חלק גדול מזה קרה, בוא נגיד, בתקופה שאריה הוא איש ציבור, גם שלמה דרי בחלק מהתקופה איש ציבור.
אנחנו יכולים להעריך מה ההון האישי שלו, מתוך בעצם כל הסכומים עליהם שאתה מדבר?
אני אסתכן בלהגיד שזה בוודאי מעל 100 מיליון שקל, ולדעתי זה מאות מיליונים, ואני גם אסביר למה, אני אסביר את זה באמצעות נכס אחד. שלמה דרי הוא בעלים של חלק מ-53 דונם בעין כרם, הוא קנה 60, הייתה הפקעה, זה נהיה 53. על השטח הזה מתוכננת שכונה, כשהשכונה הזאת תקום, הוא יהיה בעצם בעלים של 15% מהקרקע, והשכונה הזאת יהיו ככל הנראה כ-1,500 דירות, אז תעשו את המתמטיקה.
איך מגיעים לאון של עשרות מיליוני שקלים? איפה הכסף? והאמת, אני רוצה אולי עוד להוסיף לזה, מה אתה חושב או מה לדעתך היה האון שלו בערך לפני 35 שנה, כשאריה דרי הצעיר, אח שלו, נכנס לפוליטיקה ובעצם מתמנה למנכ״ל משרד הפנים. נכון? זו הייתה המשרה הראשונה, מוטי?
נכון, הוא היה עוזר שר הפנים פרץ.
אין לי הצהרת הון שלו מלפני 35 שנה וקשה לי לדגום. המשפחה לא, היא לא משפחה עשירה בשום צורה. וכל העון הזה נצבר בעצם לאחר שאריה דרי נעשה אישיות ציבורית משמעותית מאוד.
אנחנו יכולים להעריך את זה.
אפשר, כן. חלק גדול מזה נעשה בזכות המדינה, בגלל שהעסקה הגדולה ביותר בין קרם נעשתה מול ההסתדרות. ועסקות אחרות נעשו מול הכנסיות, הכנסייה הארמנית. והנכסים המניבים מוזכרים לביטוח לאומי ולטאבו ולמשרד הבריאות ולעיריית ירושלים. ואלה הסוחרים הכי טובים שיש, ומדובר על אלפי מטרים רבועים.
בוא ננסה רגע להבין איך המנגנון הזה עובד. אתה מדבר באמת על המון יחידות דיור, אבל בוא ניקח סיפור אחד, בעצם משלל הפרויקטים ששלמה דרי מחזיק בהם, ותספר לנו איך העסק עובד.
בואי נדבר על העסקה הזאת של עין כרם, שהיא הכי מעניינת. חברת משען של ההסתדרות צריכה סביב 2005-2006 למכור נכס, זה נכס של 60 דונם, שנמצא בעצם בין עין כרם לקריית יובל בירושלים, שטח שהוא טבעי מאוד להפוך משטח ריק לשכונת מגורים, וזאת תהיה שכונת מגורים די צפופה. יש בחור שנקרא גדי אלפסי, הוא מנכ"ל חברת נכסי ההסתדרות, והוא ממונה על מכירת הנכס הזה. וגדי אלפסי פונה לקבוצה מצומצמת של מציעים, אחד מהם הוא שלמה דרי.
במקרה לשלמה דרי הוא פונה.
כן, במקרה לשלמה דרי הוא פונה. אגב, לפני כן היה איזשהו הליך שהוא חשב להפשיר את הקרקע עבור ההסתדרות, אז הוא פנה לאיזה עורך דין אחד להתייעץ איתו. במקרה, העורך דין הזה היה שלמה דרי. בסופו של דבר קורה שחברה מתחרה שמחזיקה בקרקע סמוכה, חברת יבולים, היא מחזיקה בקרקע סמוכה, והיא מגלה יום לפני התאריך האחרון להגשת הצעות, שיש בכלל מחירה. היא מבקשת כמה ימים להגיש הצעה, נותנים לה כמה ימים, אבל איכשהו קורה שההצעה שלה נופלת טיפה מתחת להצעה של דרי.
שוב, במקרה.
החברה הזאת בעצם לא מקבלת עדכון בזמן ששלמה דרי זכה במכרז, ואחרי כמה זמן היא מבקשת לעדכן את ההצעה שלה, ומעבירה הצעה גבוהה. מההצעה הזוכה של דרי. אבל ההסתדרות מתעקשת, היא אומרת, לא, 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 הוא כבר זכה, אנחנו פשוט שכחנו להודיע לכם, והדבר הזה מגיע לבית משפט. יבולים טוענת שיש קשר אישי בין אותו גדי אלפסי לבין שלמה דרי, והיא לא מצליחה להוכיח את הטענה שלה, ובעצם העתירות שלה נדחות. עובר עשור, ואותו גדי אלפסי ממונה על ידי אריה דרי לתפקיד ראש המועצה בנאות חובה, זו מועצה תעשייתית, זה מינוי, שהוא מינוי פוליטי.
שיש גם לחץ די גדול להעיף את ראש המועצה המכהן.
נכון, בעצם יש ראש מועצה מכהן, אנדרו זן, דרי מודיע לו על סיום התפקיד שלו, הוא עותר לבגץ, הוא מקבל צו שמקפיא את הפיתורים שלו, ותוך כדי שיש צו זמני שמונע את הפיתורים, כבר מתכנסת הוועדה שצריכה למנות את המחליף שלו, גדי אלפסי. והוועדה כותבת, טוב, הוא היה מנהל נכסי ההסתדרות, יש לו רקע ניהולי. אז אפשר למנות אותו לתפקיד. עכשיו, בפני הוועדה הזאת הייתה הצהרה של גדי אלפסי, שאין לו שום זיקה לאריה דרי. אני התקשרתי לגדי אלפסי, ואמרתי לו, תגיד, גדי, יש לך איזושהי זיקה לשלמה דרי? אז הוא אומר, כן, שלמה חבר שלי, אבל נהיינו חברים אחרי העסקה. טוב, תשמעו, לפעמים אחרי עסקאות נהיים חברים. ואז אני אומר לו, טוב, אז תגיד, אז חבר שלך שלמה, האם הוא עזר לך, אולי, להתמנות לתפקיד ראש המועצה בנאות חובה? ויכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר לי, בהתחלה, אני לא רוצה לענות לך, ואני מנסה לשכנע אותו. בסוף הוא אומר לי לא, ואז אני אומר לו, אתה בטוח שלא? אז הוא אומר, אני לא יודע.
בוא באמת נשמע חלק מהשיחה שלך עם אותו גדי אלפסי, שבו הוא ככה...
את המלמול.
את המלמול.
אני ושלמה דרי, חברים, מה כל כך... חברים, לא לפני, לא אחרי העסקה המדוברת שאתה מדבר עליה. חברים, 5-6 שנים אחרי העסקה. מה קרה, אנשים לא יכולים להתחבר?
אז אתה ושלמה דרי נהייתם חברים אחרי העסקה.
הרבה אחרי העסקה.
ושלמה הייתה מעורבות במינוי שלך?
תגיד לי, אתה רציני?
כן, לחלוטין.
כן. אז אני מסרב לענות לך לשאלות האלה.
למה?
ככה, לא רוצה לענות לך, אני חייב.
גדי, אתה איש ציבור.
אני איש ציבור, ולא חייב לענות לשאלה הזאת.
אני שואל אותך, האם שלמה דרי עזר לך להתמנות?
לא.
לא.
לי לא ידוע על הדבר הזה, אם שלמה...
רגע, לא ידוע או לא?
אני אומר לך שלא, אבל תראה, אני לא יושב עם שלמה כל ערב.
אין הרבה עורכי דין שהופכים לאילי נדלן בהיקפים כאלה, ובאמת מה שאנחנו רואים פה זה שמהרגע שבו אריה דרעי נכנס לעסקים ציבוריים, חיב, עורך דין, מתקדם כלכלית בצורה די מדהימה, ואפשר להניח שאריה דרי, שהיה שר פנים במשך הרבה מאוד שנים, אריה דרי תמיד היה עשרות שנים צומת של מידע אדיר וקשרים פוליטיים בכל המפלגות, בחלקים גדולים ממשרדי הממשלה, וזה יכול להיות קומבינציה ששווה זהב למי שיודע להשתמש בה. מה אנחנו יודעים על הקשר בין שלמה דרי לאריה דרי?
קודם כל, אין ספק ששלמה דרי לא היה יושב בהנהלת קק"ל אלמלא אריה דרי. ושוב, קק"ל הוא גוף מאוד משפיע בענף הנדל"ן. אחר כך יש עוד כל מיני דברים, כי שלמה דרי, אחרי שהוא נכנס לקק"ל, מונה שם יועץ משפטי של קק"ל, שממש במקרה הוא גם עורך דין של משפחת דרי, שעבד במשך שנים רבות במשרד של שלמה דרי. חוץ מזה, יש עוד כמה מינויים שאפשר למנות. לדוגמה, יש בחור שקוראים לו עודד פלוס, שהיה מנכ״ל משרד הדתות, והיום הוא יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בדרום.
שתפקיד עם המון המון כוח.
המון כוח. ועודד פלוס הוא שותף עסקי של משפחת דרי. הוא מחזיק 5% מנכס נדלני בצפת, במקרה זה גם הבניין שמוזכר לביטוח לאומי ולמשרד הבריאות, שנמכר לפני שנה ב-20 מיליון שקל, סכום נכבד. חישוב גס, מיליון מתוך זה היה שייך לעודד פלוס. והאיש הזה, בעצם הנאמן של משפחת דרי, הוא בעל תפקיד מפתח עכשיו בתחום הנדלן בכלל.
גם היה לו תפקיד במשרד הדתות, צריך להגיד.
היה מנכ"ל משרד הדתות לפני כן.
שלמה דרי מתמנה לפני 5 שנים לסגן יו"ר קק"ל, שהיא לא חברה ממשלתית, אבל חברה ציבורית לחלוטין, שחולשת על נדלן בשווי של 10 מיליארדי שקלים. הוא מתמנה בעצם כנציג של מפלגת ש"ס. איך זה עובד? אולי גור תספר לנו קצת על האופן שבו מתמנים בכירים בקק"ל.
כל העניין של מסע ומתן במוסדות הלאומיים, שזה כולל את קק"ל וההסתדרות הציונית, כל המוסדות הארכאיים האלה שאלוהים יודע למה הם בכלל קיימים עדיין, זה פשוט דיל פוליטי. שבו שותפים גם מפלגות שאולי נתפסות פחות מורבות בשחיתות, בגלל שהן פחות בשלטון לאורך השנים, אבל שם איפה שיש מה לחלק והן כן חלק מהשלטון, ואני מדבר על מרץ ומפלגת העבודה וגם יש עתיד וכולי, הם גם חלק מאיזשהו דיל. בסופו של דבר מגיעים לאיזושהי עסקת חבילה, שבה מחלקים את התפקידים. בעסקת החבילה האחרונה, אגב, הבן של אריה דרי, ינקי דרי, קיבל מחלקה בהסתדרות הציונית.
50,000 שקל בחודש.
50,000 שקל בחודש, 3 עוזרים, ואת זה מממן את קק"ל, כמו שהיא מממן את שאר המחלקות. וזה בעצם איזושהי עסקת חבילה שמחלקים אותה. ולכן הכוח הפוליטי שיש למפלגות כמו ש"ס, או מפלגת העבודה וכולי, הוא מתרגם לכוח בתוך המוסדות הלאומיים, ואחר כך הדבר הזה הוא מאפשר לאדם כמו שלמה דרי לשבת בדירקטוריון קק"ל ולהיות חשוף להמון דברים, ואגב לבוא במגע עם כל הגופים כמו עיריית ירושלים שאחר כך מאשרים לו תוכניות בנייה.
אתה יודע, אותי זה מדהים אותי כל פעם מחדש, איך האנשים שצברו את הכוח שלהם, את הכוח הפוליטי שלהם בעצם, על גבם של האוכלוסיות הכי חלשות בחברה הישראלית, למעשה משתמשים בו כדי לצבור עוד כוח ועוד כסף. ולך יש הרבה שעות דרי, מה שנקרא, אתה עוקב אחרי המשפחה הזאת כמה כבר?
30 שנה.
30 שנה.
מראשית שנת 90. התחקיר העיתונאי של ידיעות אחרונות התחיל בינואר 90, וראה אור לראשונה ביוני 90. הכתבה הראשונה בסדרה ש... קראו לה שלטון הכוח והכסף של אריה דרי.
בבקשה, תן לנו קצת מבט מבפנים על אריה דרי עצמו וגם על מקור הכוח שלו.
תראי, מקור הכוח שלו זה המידע שלו. הוא ברז מידע מדהים. הוא מקיף את עצמו בעיתונאים, הם אוכלים מכף ידו, חלק במודע. את יודעת מה? מועלים בשליחותם ובתפקידם, חלק בטיפשותם. יש גם דבר כזה שנקרא טיפשות עיתונאית. שנים הוא סובב אותם על האצבע, הוא הקיף את עצמו, בנה לעצמו מטריה בעזרת אותם עיתונאים שהיו חייבים לו. כאשר אני עסקתי בתחקיר, לא ציפיתי שהעיתונאים יצטרפו אליי, אבל לפחות שלא יגוננו עליו, ומה שקרה שהייתי כמעט לבד יחד עם מלי קמפנר מידיעות אחרונות, כמעט לבד בקרב הזה, לפחות בשנים הראשונות שלו.
ואולי תנסה לעזור לנו להבין איך מצביעי ש"ס ממשיכים לנהור למפלגה, למרות ההרשאות של דרי בעצם, שהם האיש שישב בכלא. האם זה בגלל שאין להם חלופה, או שהם תופסים את הפרשיות שלו כרדיפה של מערכת המשפט, ומעריכים שכל הפוליטיקאים מושחתים, ואלה שנתפסים, כמו שהם אומרים, זה אלה שלא שייכים לאליטות.
לרשות דרי עמדה מכונת תעמולה משומנת, טובי היחצנים, טובי העיתונאים, חלק מהבכירים ביותר, אנשים כאלה ואחרים העניקו לו את הלגיטימציה. עכשיו, כשדרי הורשע אחרי הרשעתו ואחרי שדחו את עירורו, ניסו אנשי דרי בראשות אמנון דנקנר וקבוצת יחצנים אחרים לארגן קמפיין מיוחד אחרי שניתחו עירוריו של אריה דרי. גם בבית המשפט העליון החליטו תומכיו, אנשיו, בתקשורת ומחוץ לתקשורת, בהם גם יחצנים מפורסמים, להוביל קו, לארגן קמפיין להצדקת משפט חוזר. הוא החליט להגיש בקשה למשפט חוזר ליועץ המשפטי לממשלה, לבית המשפט, הם נערכו לנושא הזה, ואז בבית של אמנון דנקנר מתכנסת קבוצה, שאני מכיר לך את החברים שנחרו בישיבה הזאת, יגאל ארנון, עורך דין ידוע, זכרונו לברכה, נבות תלצור, מושיק תאומים, יחצן ידוע, בוריס קרסני, אחד מהמובילים בתחומים האלה, רוני רימון, שלמה ויונה דרי, אליזה גורן, הרבנית רלבג. יושבים בבית ברמת השרון, בדירה של אמנון דנקנר, ומתקסים עצה. זה מעין סיעור מוחות, איך בעצם לרמות ולהוליך שולל את הציבור, ולהצדיק את הבקשה הזאת. עכשיו אני מקריא לכם, קטע מדף הפתיחה, הנה דף הפתיחה. באילו פעולות יש לנקוט כדי להטות את דעת הקהל לטובתנו בעניין הבקשה כאמור? האם הרעיון של הקמת אוהל מחאה בירושלים מתאים למצב? איזה פעולות יכולות להשפיע בעניין הזה? ואיזה מסר יתלווה אליהן? ואז אומר, בוריס קרסני אומר כך, אסור ליצור מצב שידעו, שהציבור ידע, שיש כאן קמפיין מאורגן, אלא כדור שלג שמתגלגל, משהו מקרי, אין פה צורך מקרים, ואז הם מחלקים את העבודה, אתה תלך לפה, אתה תלך פה, נבטיח לעיתונאים רעיון בלעדי עם יגאל ארנון, יגאל ארנון לא רוצה, מחפשים אנשים ישרים להלבין את הקמפיין הזה, כדי ליצור מצגת שווא שכאילו יש סיבה לבקש משפט חוזר בטענה שעד המדינה המרכזי יעקב שמולביץ' הוא שקרן מדופלם, והטקטיקה לא פשוטה, היא באמת חכמה מבחינתם. מה הם אומרים? אנחנו לא נגיד שהמשטרה מושחתת והפרקליטות טעתה ושופטים ועיתונאים וכולם רומו, אנחנו נגיד שעד המדינה הזה הצליח להרים על בתי המשפט, על המשטרה, על הפרקליטות ועל תקשורת. כלומר, אין לנו טענות לכל הגופים האלה, יש לנו טענות לעד מדינה אחד שהצליח להוליך שולל את כל הגופים של מערכות האכיפה והתקשורת החופשית.
מוטי, אתה זוכר את רייצר?
ודאי שאני זוכר את רייצר. רייצר היה עד שהגיע משוויץ, אם אני זוכר טוב. עלה חשד בפרקליטות שרייצר, שהחבר רייצר, יתאם עדויות עם ויינברג, עם אחד הנאשמים במשפט, אחד מנותני השוחד לאריה דרי, ולכן התובע יהושע רזניק החליט לפנות למשטרה ולבקש להציב עליו מעקבים. ואכן רואים אותו בלילה נפגש, אם אני זוכר טוב, עם ויינברג.
ויינברג הוא האיש שהושע במתן שוחד, כן. לארי דרי. למה אני שואל על רייצר? כי לי היה נייר של הסדר ניגוד עניינים של שלמה דרי. שלמה דרי נתן רשימה של חברות שלו, ושם הייתה חברה שקוראים לה לדרים. אז אני הולך ומוציא תיק החברה של לדרים. אתה יודע מי הבעלים של לדרים?
מי?
יוסף רייצר. יוסף רייצר הוא הבעלים של לדרים, ולדרים קנתה נכס של איזה 1,500 מטר מסחרי מהכנסייה הארמנית, לפני הרבה שנים, והנכס הזה מוזכר לביטוח לאומי ולעיריית ירושלים.
מוטי, אריה דרי נמנה לקבוצה קטנה של פוליטיקאים שנמצאים בשלטון או בכנסת עשרות שנים ומשתמשים בפוליטיקה כדי להתעשר באופן אישי. זו קבוצה בה יש לנו לפחות שלושה, הבולטים הם אריאל שרון, אהוד אולמרט ואביגדור ליברמן. מה שעוד מאפיין את השלישייה הזאת, והזכרת את זה כבר, זה הקרבה שלהם למי שהיה לפני הרבה מאוד שנים הבוס שלך, נוני מוזס. אז אולי תסביר לנו בדיוק איך זה עובד. האם מוזס מזהה פוליטיקאים מושחתים שיכולים לשרת אותו בממשלה או בעמדות הכוח? או להפך, שהפוליטיקאים המושחתים ביותר מזהים את מוזס כאחד שכדאי להתחבר אליו?
גיא, מניסיון האישי שלי אני יכול לומר לך, שעד 2002, עד פרשת האי היווני, לא הפריעו לי בידיעות אחרונות במלחמות, באריה דרי, ביאיר לוי, ובפלד, מפכ"ל המשטרה לשעבר, ביציק מורדכי, בכל החבורה הזאת החזקה, לא הפריעו לי בשום צורה שהיא. הבעיות התחילו בשנת 2002, בעקבות התחקיר על האי היווני, שפה נכנס נוני מוזס לתמונה, לתוצאה הייתה ניסיונות לקשור את ידיי בידיעות אחרונות, להפריע לי, לסגור לי את המדור הקבוע שהיה לי עם הרבה מאוד כוח, להפריע לעבודה על העיתונות החופשית, או לנסות לעקור את השיניים שלי ולפגוע בציפורניים.
הזכרת את בוריס קרסני ואת מושיק תאומים, את שימון שבס, את חיים רמון, בעצם החבורה הזאת חוזרת שוב ושוב ב-10, 20, 30 שנים האחרונות, בהרבה מאוד פרשיות במשק של הון, שלטון והון, שלטון ועיתון. מה? תסביר לנו מה מחבר את החבורה הזאת.
קודם כל, אתה מזכיר לי את בוריס קרסני, אתה יודע איך הוא קיבל את הכספים שלו? היו מגיעים אברכים בלילות עם שקיות כסף במזומן, ומשלמים לו את השכר בשביל השירותים שהוא העניק לאריה דרי. עכשיו, מדובר במאות אלפי שקלים. עכשיו, לב לבייב, יש סיפור עם כספים שהוא העביר מחול, בתנועה סיבובית דרך שוויץ, למימון אריה דרי, לטובת אריה דרי, מלחמה וכו. מרטין שלף מימן חלק מההגנה המשפטית של אריה דרי. אריה דרי עם אביגדור ליברמן ואחרים, ועוד איזה שלושה, ארבע, חיים רמון ואחרים, פעם בשנה היו נוסעים לוינה, עולים לרגל למלך, למרטין שלף. אתה רואה את החיבורים האלה, אתה רואה את החיבורים עם שרון, אתה רואה חיבורים עם בעלי כוח אחרים, שמעון שבס כזה, וטיפוסים, תסלח לי, מפוקפקים אחרים.
מה שעוד משותף לדרעי עם שרון ואולמרט, ואולי אפילו גם לליברמן, הוא שתמיד היה להם צבא של עיתונאים מקורבים ששירתו אותם לאורך שנים. אז אולי תסביר לנו, אולי עם שמות אגב, ספר לנו על החבורה הזאת שהקיפה את דרעי, רמון, תאומים, וניסתה להגן עליו במשך 20 שנה או יותר.
גיא, בוא ניקח את אריה דרעי ממש בתקופה הרלוונטית של פיצוץ פרשת דרעי. הוא הוציא עיתון שנקרא יום ליום. עיתון ש"ס. את מי הוא העסיק בעיתון הזה, אתה חושב? הוא העסיק עיתונאים מכלי תקשורת אחרים, לא חרדים כמובן, מהרדיו, מהטלוויזיה, ממעריב, ממקומות אחרים, בין כאורחים ובין ככתבים. למשל, יואל ניר המנוח היה הכתב הפוליטי של כל ישראל. איך הוא מופיע בפיירול של העיתון? יואל חן. זה היה שם הקוד שלו. אתה תראה, יואל חן, יואל חן, יואל חן. כך גם אנשים אחרים היו אורחי לילה במעריב שעבדו בשביל אריה דרעי. עכשיו, כאשר יש לאריה דרעי בעיה, או עומדים לחקור או לפרסם מדיעה לא נוחה עליו, ויושב נניח עורך כזה או אחר באותו עיתון, שיגם. יש להניח שמגיע טלפון ואומר לו, אריה, תהיה ער לעניין, כי עומדים לפרסם עליך כך וכך. אני זוכר בידיעות אחרונות, היה אחד האורחים שהיה מחובר לאריה דרעי בצורה כזאת. האורחים הקטנים, לא האורחים הדומיננטיים. אבל הוא דאג להעביר לו מידע מתוך חדר החדשות, מתוך המערכת, מתוך הדסק של העיתון, ואני עמדתי לא פעם נפעם מופתע מהחוצפה הזאת, מהמקום הזה שאליו הגיע אריה דרעי. אריה דרעי היו לו חפרפרות בתוך העיתונים, והיו לו חפרפרות בתוך מערכת האכיפה. אני מזכיר לך, היה לנו ראש השבק, יעקב פרי, היה לנו את אבי דוטן, שהיה לימים ראש אגף המודיעין. עכשיו, אריה דרעי קיבל מידע מפורט על האנשים, על אנשיו, שהמשטרה ישבה וצוטטה להם. אני מזכיר לך, צוטטו לאריה דרעי ולאנשיו ממתקנים של שירות הביטחון הכללי. על פי החשד של המשטרה, יעקב פרי שיתף פעולה עם אריה דרעי. הוא נפגש איתו ימים. לימים הוא גם נקרא לוועדת החקירה בראשות האלוף מוסי גדרון. יצא משם לא טוב בלשון המתה בבדיקה במכונת האמת. אבי דוטן הגיע לבדיקה הזאת עם כדורים. הוא חולה, הוא לא בריא, קשה לו להיבדק במכונת האמת, והוא לא נבדק, אבל הוא פרש מהמשטרה. היה מקרה מחריד יותר בעיניי. ישב ניצב משנה במטה הארצי בירושלים, שנשא עיניו לתפקיד ראש יחה. ואז כשהמשטרה מצוטטת לאחד מאנשי אריה דרעי, היא נדמת לקלוט את השיחה הבאה. רוח השיחה הייתה, אם תסדרו לי אתם אנשי דרעי את תפקיד ראש יחה, אני אסגור את התיק של אריה דרעי. קצין בדרגת ניצב משנה. עכשיו, בימינו היו עוצרים אותו, הייתה פה מתחוללת מאומת אלוהים. באותה תקופה קיבלו החלטה במשטרה להגיע אליו עם הקלטת, להסביר לו מה הם חושבים על המעשה, להשמיע לו, ואז הוא הודיע שהוא מייצא את עצמו, הוא עייף, הוא מוטש, אתם מכירים את הנוסחאות האלה, והוא פרש מהמשטרה. החדירה של אנשי אריה דרעי לא פסחה על ידיעות אחרונות במובן הכי מדהים. חוקרים פרטיים נכנסו לתוך העיתון. אחריי עקבו חוקרים של אריה דרעי, צטטו לטלפונים שלי בבית ונחשפו. עכשיו, בידיעות אחרונות אני גיליתי דבר מאוד מוזר. הייתי ניגש לתיבת הדואר שלי, כל יום פותח אותה, והייתי מקבל מאות מכתבים בשבוע. ואני מגלה שחלק גדול מהמכתבים, מישהו פתח כאילו בטעות והחזיר את המכתב. כלומר, מישהו פתח, הערכה שלי הייתה, צילם את התוכן, רוב המכתבים היו בפרשת דרעי, החזיר את זה, ודיווח על התוכן. בצורה הזאת אפשר לשבש את החקירה העתידית שלי כעיתונאי, כאשר אני מקבל מידע חדש דרך מוסרי המידע. עכשיו, למה הם החזירו את זה לתיבת דואר? החזיר מי שהחזיר. מישהו הבין שיום אחד מישהו יתקשר, יגיד, למה אתה לא פונה אליי? שלחתי לך מכתב, מה קרה? ואני הייתי שואל את עצמי, איפה המכתב? לא הגיע מכתב אחד, לא שני, שלישי, ארבע, חמישה, 20, 50. אנחנו יום אחד חשדנו בעובד ניקיון בכיר בידיעות אחרונות. אני שמתי לב שלפני הדלת שלי מנקים את המטר על מטר, כמו שמלכת אנגליה לא מנקים לה את המטר על מטר, בכניסה לארמון. פעם, פעמיים, שלוש, עמד שם בחור מטולטל, אני זוכר אותו, מנקי, מנקי, מנקי. אנחנו עקבנו אחרי אחראי על המנקים, שכנראה נזכר לידי חברת חקירות פרטית. הצענו לחברה לבדוק אותו במכונת אמת, הוא הסכים. אגב, את מכונת האמת אי אפשר לתקן עד היום. הוא שיקר במצח נחושה. אבל בדרך למכונת האמת, שני אנשים שלי, אנשי ביטחון, שעקבו אחריו, נתקלו בעוקבים שלו, ופרצה תגרה בדרך. זה הגיע למצב שפותחים את תיבות הדואר, שמתחברים אל הטלפונים, שאני במעקב, הייתי צריך לנסוע בבוקר באותם ימים עם מונית, כששני אנשי הבטחה אחריי, בדרכי נניח לבני ברק, למקור רציני ביותר. עכשיו, אני לא יכול לסכן את חייו, את עבודתו, את פרנסתו, את הכל. הייתי מוכרח להיות בטוח שהשטח נקי. ואז אמרו לי האנשי ההבטחה שלי, מוטי, תיסע במונית עם מכשיר קשר. אנחנו נגיד לך, לעצור את המונית בנקודה מסוימת, תרוץ ברחוב שאנחנו נגיד לך, מהר, אנחנו נראה אם קטנועים דולקים אחריך, פעם, פעמיים, שלוש, אם נדע באותו בוקר שאתה נקי, נאשר לך להגיע למקור שלך. הפכתי למשחקי חסמבה.
בואו נדבר קצת על האנשים שהקיפו אותם ומה שמניע את החבורה הזאת. אחד מהם היה גם חיים רמון, נשמע תכף הקלטה שלו בראיון לרביב דרוקר, שבה הוא מספר על יחסיו עם ידיעות אחרונות.
אני חבר כנסת צעיר, ומביאים לוועדת הכספים איזו עסקה לא סבירה בין הטוטו לידיעות אחרונות. ואני אומר, רבותיי, מה זה? למה? הרבה כסף וכדומה. רבע שעה אחרי הישיבה מצלצל ליוטקובסקי. ויוטקובסקי מסביר לי את עובדות החיים, למה זה חשוב, ושאני בחור צעיר, ועתידי לפניי וכו'. בישיבה של השנה שלאחר מכן, אני נעדרתי במקרה. יש עסקאות כאלה.
מה גרם לאנשים האלה להיחלץ את טובתו של אריה דרעי?
שונה, קודם כל, חיים רמון הפך לחבר של אריה דרעי. חבר טוב.
זה היה על בסיס אישי, לא?
בהתחלה. עכשיו, שני צעירים, הוא היה צעיר מאוד, וזה צעיר מפלגת עבודה, הדור הצעיר, ראש המשמרת הצעירה, נמי למפלגת עבודה, חיים רמות.
מפתיע, כן.
עכשיו, הם היו שותפים, השחיתות הראשונה שלהם הייתה בפרשת התרגיל המסריח 1990. חיים רמון, אצלי בבית, סיפר לי, אומר לי, מוטי, אתה בכלל לא מתאר לך מה היה שם. אם הסיפור המלא היה נחשף, אנשים לא היו שנים בלילות, חודשים. הם התחברו אחד עם השני, הרי דרעי הוא אדם אכזר. תראי, שהוא הורשע בדין, חיים רמון לקראת ההרשעה לא היה בארץ, הרי הוא הבטיח לכולם שהוא יזוכה, אין ראיות, אין כלום, המשטרה רודפת, תפרו לו תיק, את כל מה שאנחנו מכירים היום. כשהוא חזר לארץ, הוא נאלץ לומר כמה משפטים בגנות אריה דרעי, נוכח פסק הדין והרעש שהיה פה בתקשורת, אריה לא סלח לו לעניין. ואז הוא הזמין אותו אחרי כמה ימים אליו למשרד בירושלים בשערי העיר, 12 בלילה, דאג שיהיו שם עיתונאים בחוץ עם מצלמות, חיים רמון בחצות מגיע עם כיפה על הראש למשרדים של דרעי, יוצאים כל העיתונאים והמצלמות, מצלמים אותו, מצניחים את הקטע המביש הזה, את הזובור הזה, תרגיל הזובור, שאריה דרעי ארגן לו כנקמה על כך שהוא לא חיבק אותו גם אחרי הרשעה.
גור, עושה רושם שכדי לשרוד כפוליטיקאי מושחת בישראל עשרות שנים, כמו שעשו אולמרט, שרון, דרעי, ואולי בהמשך גם כמובן נתניהו, אתה חייב להיות מחובר לבוסים של העיתונות.
אני חושב שהבייס של דרעי, במידה רבה, הוא לא רק קורא את העיתונות שאני ואתה צורכים, אלא קורא כל מיני עיתונים שאנחנו בכלל לא יודעים, או לא צורכים אותם מדי יום. יש לו עיתון שנקרא דרך, בעבר היה לו עיתון שנקרא יום ליום. בעיתונות החרדית יש בוסים אחרים, יש אדם שנקרא אייל משיח, לא יודע אם שמעת עליו. אתר כיכר שבת פרסמנו אצלנו, שייך למיליארדר שגם קרוב לדרעי שנקרא דן גרטלר. הקהל הזה הוא קהל אחר. יהיה מבחן מעניין לדעתי.
דן גרטלר זה המיליארדר היעלומן, שראש המוסד לשעבר יוסי כהן, טס במיוחד לאפריקה, מתערב למענו בבית הלבן כדי להוריד הגבלות שהיו עליו, וטס במטוס הפרטי שלו לאפריקה כדי לסייע לו שם, ועד היום הוא לא נתן אדון כהן שום הסברים למה הוא מסייע למיליארדר ישראלי.
כן, הפתיע את הנשיא צ'סיקדי, את הנשיא הקונגולזי.
כן.
אלה האנשים, כן, הוא ממן בין היתר רכישה של מניות באתר כיכר השבת, מה שנתי טוקר פרסם אצלנו, ויש עוד כמה בוסים, יש רדיו שנקרא קול חי, יש רדיו שנקרא קול ברמה, אלה, העולם של העיתונות החרדית הוא עולם אחר, ורדיו החרדי, רדיו קול חי, הוא נשלט על ידי משפחת מירילשווילי. משפחת מירילשווילי, מיכאל מירילשווילי ובנו, נחקרו בפרשה של אריה דרעי האחרונה, בגלל תרומות שהם נתנו לעמותה של יפה דרעי,
מפעלות שמחה, נמרי.
כן, נכון. כלומר, בעלי הרדיו הזה, שאמור, הגוף שמסקר אותם, הם בכלל היו חשודים, הם מתן שוחד לארי דרעי, התיק הזה צריך להגיד נסגר.
רגע, זה הבעלים של ערוץ 20.
והם גם הבעלים של ערוץ 20.
ברור.
הבייס של דרעי, אתה צריך להגיד, הוא לא, אני לא חושב שהוא, כמו בעבר, היו שנים ששאס הגיע ל-17 מנדטים, היום הוא חי על הבייס החרדי, ההולך וגדל, הדמוגרפיה עובדת לטובתו, והאנשים האלה נמצאים בתוך, כמו כולנו אגב, כן? כולנו היום חיים בתוך כיסים של תודעה, אנחנו שומעים את הדעות של האנשים שדומים לנו ברשתות החברתיות, ואנחנו צורכים כל אחד את כלי התקשורת שלו, ובמובן מסוים אני חושב שאריה דרעי חי מתוך זה שהתקשורת שלו בחיים, אתה יודע מה? אני אשמח להתבדות, אבל אני די בטוח, שכשיקראו אנשים את הכתבה בדמרקר, שמראה שבעצם שלמה דרעי שווה עשרות, כנראה מאות מיליוני שקלים, וזה כל זה נצבר בשעה שאריה דרעי עושה בעצם הון פוליטי מישראל השנייה, ומעוני של אנשים, ושלמה דרעי...
הם נשארו שקופים בעיניו עד
כן,
היום.
כן, ושלמה דרעי, מה הוא עושה? הוא שותף של חברה שקונה קרקעות, שקונה בעצם דירות של הכנסייה, שהחכירה עליהם עומדת לפוק, כדי שהאנשים המבוגרים שהם בעלי הדירות, יהיה אפשר להכתיב להם תנאים של עסקה, או למכור את הדירה בחצי חינם, או לקנות אותה במחיר שהאנשים האלה מכתיבים. כלומר, הוא מנצל, הוא חלק מחברה שהעסק שלה, המודל העסקי שלה, ניצול מצוקה של בעלי דירות ותיקים ברחביה, כלומר, ההפך מכל האג'נדה החברתית כביכול של אריה דרעי. אז הוא היה שותף בחברה הזאת, הוא אמנם מכר את המניות, אבל יש איזו פסדה שאריה דרעי הוא דואג לפואנטה של הדבר, ושאני די בטוח שבאתרי החדשות החרדים אתה לא תראה פולו-אפ על הידיעה הזאת.
אז לאריה דרעי באמת יש שליטה די מרשימה בעיתונות החרדית, זאת שהבייס שלו קורא, אבל מוטי, תקן אותי אם טועה, הייתה לו באמת השפעה נדירה על העיתונות הלא חרדית, החילונית. בעצם מה שאתה תיארת הוא שמצד אחד כל חבורת ידיעות אחרונות, כלומר, מוזס, רמון, מושיק תאומים, האנשים שמאוד מקורבים, זה צד אחד, אבל הצד השני הוא דווקא מעריב בתקופה של שליטת משפחת נמרודי, ושם יש לנו את אמנון דנקנר, העורך, זיכרונו לברכה, שהוא גם מוביל קמפיין. כלומר, אנחנו רואים פה שגם ידיעות אחרונות וגם מעריב, עיתונים שלכאורה בדרך כלל התחרו, נרתמים ביחד כשמדובר באריה דרעי.
נכון. תשמע, קודם כל, בידיעות אחרונות היו לו כמה אנשים, עד לפרשה של האזנות הסתר אצלי בבית. בעקבות האזנות הסתר שנתפסו החוקרים ונחשפו ההקלטות, אנשי שס הוציאו תמלילים מזויפים, שבהם נאמר כביכול בשיחה של המפכ"ל דאז, יעקב טרנר, ובשיחה איתי, אמר כאילו את הפרנק הזה צריך להוריד. עלילה נפשעת, לקוחה ממוחם הקודח של אנשי דרעי. והם הפיצו בקמפיין הזה להוכיח שטרנר וגילת, מי יודע מה, גם לא היו שם הדלפות על החקירה. היו שיחות רגילות שבין עיתונאי למישהו מכיר במשטרה, כמו שאני מכיר את הרבה מאוד אנשים במשטרה, בפוליטיקה ובמגזרים אחרים.
אגב, ענת, לא הזכרנו את זה שכאשר אריה דרעי יצר מהפוליטיקה אחרי שהוא יצא מהכלא, הוא היה יועץ. והוא מצא לעצמו בין השאר את הלקוח, שאז היה הבוס הגדול של המשק, את נוחי דנקנר. איך דרעי ונוחי דנקנר מתחברים אותי?
תחת המילה יועץ, אתה יכול לקבל כסף תמורת כל דבר. תחת זה אתה יכול לשלם לכל אדם מה שהוא מבקש, במיוחד אם קוראים לו אריה דרעי. עכשיו, דבר שאני לא אמרתי מקודם לכן, הוא הגיע למצב, אריה דרעי, בקרב שלו להיחלץ מהכלא, מהאפשרות שהוא יורשע ויגיע לכלא, הוא היה מוכן להפוך את עצמו לאתרוג השלום. בוקר אחד קמים כולם ורואים את אריה דרעי מכריז שלמען השלום עם סוריה הוא מוכן שאדמות רמת הגולן, שיש שם פירוז השטח ברמת הגולן. עד למקום הזה הוא הגיע, רבין קנה, האמין לו משום מה, כשהם הגיעו להסכמי אוסלו לרגע האמת, הוא נמנע בהצבעה.
מוטי, הזכרת את מוזי ורטה עם זיכרונו לברכה, הבוס של קוקה קולה, מונופול, אבל הוא גם הבוס של ערוץ 12, הערוץ הכי גדול ודומיננטי בישראל.
כן, וזה יכול אולי להסביר משהו. על כל פנים, לגבי מה שדיברנו על הכוח שהוא שאב, הוא בין היתר, יום אחד, בשיא פרשת דרעי, אנחנו נחשפים לעשרות טקסים של כס הענקת אזרח כבוד לאריה דרעי, לשר הפנים. ראשי רשויות מקומיות, ראשי עיריות גדולות, כולם מעניקים לכוכב העליון את תעודת אזרח הכבוד של העיר. עכשיו, זה ברור לך שזה היה תמורת משהו. ראשי הרשויות היו תלויים בו בתקציבים.
אתם יודעים, הדיון הזה באמת ממלא אותי בייאוש. אני רוצה לחשוב שנבחרי הציבור עסוקים, אפילו קצת, בציבור ששלח אותם, אבל אתם וגיא, בתורים שלו, מתארים מציאות כל כך מושחתת. ואני רוצה לשאול אתכם, גם מוטי וגם גור, שמתפרנסים מכל המושחתים האלה, איך ואם בכלל אפשר למגר תופעות כאלה?
אפשר באמצעות הרתעה. באמצעות החמרת הענישה.
רק מזכירה לך שארי דרעי ישב בכלא והוא כרגע נחשד שוב.
זה נכון.
הוא מאוד הרתיע אותו.
זה נכון. אם הייתה פה עיתונות נשכנית יותר, חדת שיניים יותר, ואם הייתה פה מערכת אכיפה תקיפה יותר, ושופטים שהם לא מעבדה לרחמנות ציבורית, אז התוצאות היו לגמרי אחרות. יש הוכחות שענישה חמורה יוצרת הרתעה.
אני חושב שהשיעור הכי גדול מהסיפור של אריה דרעי, וזה לא כך משנה מה יחליט היועץ בשימוע שהיה עכשיו בעבירות המס, שהן שארית של פרשה שהייתה אמורה להיות הרבה יותר גדולה. משפחת דרעי לא הפסיקה את העסק המערבב בין פוליטיקה לבין עסקים פרטיים שלה מעולם כנראה. השיעור הכי גדול הוא שמי שמורשע ומוטל עליו קלון, החוק צריך לומר שהוא לא יכול לחזור, לא לכנסת, לא לממשלה. ואגב, השאלה האם החוק הזה שראש ממשלה עם כתב אישום וכו', לא, אפשר לצמצם את זה לראש הממשלה, כי הכל פה מצטמצם בסוף לביבי לא ביבי, אבל העניין העמוק והאמיתי הוא שקלון הוא קלון לעולם. מי שמורשע בשחיתות, נבחר ציבור, עובד ציבור, שמורשע בשחיתות, צריך לעוף מהמערכת ולא לחזור אף פעם.
היה ניסיון של כמה חברי כנסת תמימים, בהם ציפי חוטובלי, שלי יחימוביץ', ניצב בדימוס מזרחי, שהציעו להכפיל את תקופת הצינון משבע שנים ל-14 שנה. אחרי 14 שנה אף אחד לא יחזור לכנסת, לשום תפקיד ציבורי.
זה לא עבר, כמובן.
ומה שקרה בפועל, מי בלם את המהלך הזה? אביגדור ליברמן. בשום אופן לא נתן, ונתניהו תמך בליברמן בקטע הזה, סיפרה לי בשעתו ציפי חוטובלי, אומרת, ניסינו, לא הצלחנו. עכשיו, ליברמן, תבינו, שוב, בקריאת ביניים, את השיטה. הוא מבין את העניין, הוא יודע שצריך להשתלט על כל מרכזי הכוח במערכת האכיפה הציבורית.
בעצם, אביגדור ליברמן הוא ממשיך דרכם היום של חיים רמון ושל אריה דרעי, שהוא היום האתרוג של חלק גדול מכלי התקשורת.
זה נכון. הוא דאג בשעתו למנות את יעקב נאמן לראש הוועדה לבחירת שופטים, לשר המשפטים, שבמסגרת תפקידו הוא אחראי לבחירת שופטים, הוא ראש הוועדה, ועדת השרים לחקיקה, הוא לקח את דוד רותם חברו, ומינה אותו ליו"ר ועדת החוקה בכנסת, שהוא מינה את אהרונוביץ' כשר לביטחון פנים, בעצם הוא יצר מצב, אי אפשר פה לקבל החלטות שהוא לא יאהב אותן. זה האיש, שום דבר לא מפתיע, הוא חבר היה של דרעי שנים, עכשיו יש קרע באמת, מאזן אימה ביניהם, הוא מחזיק מעמד המאזן, הייתי בטוח שבאיזה קטע אחד יקום על השני, זה לא קורה.
והיום אותו ליברמן הוא גם מקורבם, גם של הבוס של וויינט וגם של הבוס של וואלה.
נכון, נכון.
גור, לסיום, מה שאומר מוטי על החיבור עם העיתונות, התחבר לשיחה שהייתה לנו השבוע, שניסינו להשוות בין מספר היחצנים והמחרים שפועלים במשק הישראלי לבין מספר העיתונאים החוקרים. ונדמה לי שמול מאות אנשים שעובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור, כל המערבבים האלה שיושבים באולפני הטלוויזיה ומפרשנים ומייחצנים, למרות שהם בעצם לוביסטים גם של פוליטיקאים וגם של חברות עסקיות, מולם בעצם כמה תחקירנים בעיתונות יש היום שבאמת עושים עבודה?
והעיתונאים שהם באמת מתעסקים בתחקירים, אני חושב שסדר גודל של 10, אז זה 10 תחקירנים מול צבאות. צבאות.
אבל יש עדיין עיתונות חוקרת שבועטת, נכון. נושכת ועושה עבודה נהדרת.
מוטי גילת, גור מגידו, תודה רבה שבאתם לאולפננו, ושאתם יוצאים החוצה, תוודאו שאין איזה קטנועים שנוסעים אחריכם.
תודה רבה לכם.
תודה.
תודה.
Okay, אני רוצה להקריא כמה דברים מתגובתו של שלמה דרעי לפרסום במרקר וויק, שרלוונטיים גם לדברים שעלו פה בכתבה. קודם כל מתייחסים למתחם קרמית, זה המתחם בן קרם, שלמה דרעי אומר שאפקטיבית הוא בעלים של 8 דונם בלבד מהקרקע. מדובר בקרקע שסומנה למגורים בבנייה גבוהה בתוכנית המתאר המקומית ירושלים 2000, עוד בטרם נרכשה מחברת משען. בקשר לפרויקט בנייני האומה, אומר אין קשר בין הפרויקט לבין מגרש שאליו אנחנו מתייחסים לא רחוק משם, ברחוב יפו. הנושא נבדק על ידי אנשי המקצוע בקקל, ושופט בדימוס, עודד מודריק, הוא שקבע שאין לי ניגוד עניינים, הוא מתייחס בזה לניגוד עניינים בין העיסוק במתחם בנייני האומה לבין נכסים שלו בירושלים. בקשר לחברת לדרים, החברה שבה מחזיק יוסף רייצר, אותו איש קש מפרשת אריה דרי, שלמה דרי טוען שמדובר בלקוח שלו. חברת לדרים היא לקוחה ותו לא. בקשר למינויו של עורך דין נדב עשהאל, עורך הדין של משפחת דרי, לתפקיד יועמ"ש קק"ל, הוא אומר, אני גאה על כך שעורך דין עשהאל נבחר לפני כ-5 שנים לכהן כיועמ"ש בקק"ל, והיה מהמעולים שביועצי המשפטיים. עורך דין עשהאל נבחר על ידי ועדת איתור, שעל חבריה נמנה דוקטור גיא רוטקוף, מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר, שאמר כי מדובר במינוי מקצועי ללא כל זיקה פוליטית. לא הייתי חבר בוועדת האיתור. המינוי של עורך דין עשהאל אושר בבית הדין לעבודה. אמירתך לפיה עשהאל מונה במסגרת עסקה פוליטית שנרקחה היא שקרית ומשוללת יסוד. לגבי עורך דין עודד פלוס, מנכ"ל משרד הדתות והיום יו"ר הוועדה המחוזית דרום, שהוא גם שותף עסקי של משפחת דרי, אומר שלמה דרי, עורך דין פלוס, החזיק ב5.5% ממניות חברת ענר, זו החברה שמחזיקה בנכס בצפת. עורך דין פלוס אינו איש שס, נמנה על מגזר הציונות הדתית, מנויו לתפקיד מנכ"ל משרד הדתות והוועדה המחוזית, הוא ראוי ומקצועי. בקשר לינקי דרי, אומר שלמה דרי, ההצגה שלנו היא מסולפת, מעוותת ודיבתית. הוא אומר, כל המפלגות, כולל מרץ, יש עתיד, ישראל ביתנו, הרפורמים וכו' וכו', כולם קיבלו מחלקות בהסתדרות הציונית, וכך גם שס. ההתמקדות דווקא במחלקה שקיבלה שס, היא שעורייתית וצבועה, ככה אנחנו. ובנוגע לתפקידו כיור עמית בקקל, הוא אומר, אני ניהלתי את המסע ומתן הקואליציוני בשם שס העולמית, ואריה דרי לא היה מעורב בו כלל.
טוב גייז, אחרי השיחה המאוד צוערת הזאת, אני חוזרת על מה שאמרתי קודם, שיש משהו מאוד מטריד ומאוד מתסכל, בעובדה שחלק מנבחרי הציבור רוכבים על הגב של אלה שבחרו בהם כדי לצבור עוד כוח ועוד כסף, ורק לסייע לאינטרסים של עצמם, כמובן שזה לא כולם. זה חמור שבעתיים כשאותו ציבור שבחר בהם הוא אוכלוסייה יותר חלשה בחברה שלנו, ואני מאוד מקווה שמה שמוטי וגור אמרו פה קודם באמת יכול יהיה בעתיד לחולל שינוי. אני רק רוצה להוסיף שעיקרי הדברים שאמר לנו פה העיתונאי מוטי גילת מופיעים בספר שלו, כללה דרי, שראה אור ב-2012 בהוצאת כנרת זמורה ביטן.
אנחנו נמצאים עכשיו באמצע של המשפט של נתניהו, ומה שנחשף שם לגבי העסקי ההון שלטון עיתון, זה דפוס שאנחנו רואים אותו בפרשיות של דרי, כמו שתיארו את זה גם גור וגם מוטי. אבל לא צריך לרוץ ומיד להגיד שכל נבחרי הציבור שלנו, רוב נבחרי הציבור שלנו, צריך לזכור שמדובר בחבורה די קטנה של פוליטיקאים שבאמת הגיעו לעוצמה אדירה והיה להם שליטה כל כך גדולה בכל כך הרבה מהמוסדות הדמוקרטיים שלנו. זה מין סוג של פרוטקשן מהעיתונות. ואני חושב שבסופו של דבר, אם תהיה כאן באמת, כמו שאמר מוטי, עיתונות יותר נשכנית, ויהיה יחס לא של אחד במאה בין היחצנים, המאחרים והלוביסטים לבין עיתונאים תחקירנים, אז אולי תהיה הרתעה יותר משמעותית. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למאיה בניסן, תודה רבה לאמיר פקטור, תודה כמובן למוטי גילת ולגור מגידו. תודה לך ענת, ולהתראות בשבוע הבא.
תודה גיא.